inhabitants of pink trees.
This is Judge Dredd.
In case you people have forgotten, this block operates under the same rules as the rest of the city. Mama is not the law.
I am the law.
Mama is a common criminal. Guilty of murder. Guilty of the manufacture and distribution of the narcotic known as Slow-Mo. And as of now, under sentence of death.
שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים ללוג לימוד, פודקאסט קולנוע של אתר עין הדג, אני תום שפירא ואיתי
יונתן צוריה.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל פרק אני ויונתן בוחרים סרט אחד מבוסס על קומיקס ומדסקסים אותו, אבל בלי גלימות. הסרט הזה לא כולל גיבורי על, גיבורות על, נבלי על ושאר דברים שהמילה על מופנית אליהם, אלא אם זה, לא יודע, על... על זמני, כי הסרט הוא קלאסי.
על טבעי? אנחנו עוסקים בדברים על טבעיים. יש מוטנטים בסרט שלנו.
כאילו, אנחנו לא עוסקים בסדרת הטלוויזיה על טבעי.
לא.
ומוטנטים זה דבר טבעי, טכנית, אתה יודע, כל בן אדם שנולד עם, לא יודע, צלע לו במקום או משהו, מוטנט.
טכנית,
כן.
אבל לא היית קורא לו.
לא. חשוב לציין שאם אתם אוהבים פרקים קודמים, אפשר למצוא אותם באתר עין הדג. אם אתם ממש אוהבים אותם, אפשר לעשות להם לייק ושאר בכל מיני מקומות, כמו פייסבוק וטוויטר כשנעלה אותם. וחשוב גם להבהיר שיהיו פה ספוילרים. אז השם של הסרט מופיע בתיאור, אנחנו תכף נגיד מה הסרט הזה, ואז אתם תדעו אם אתם רוצים לראות אותו לעשות פאוזה. ולחזור, ללכת לראות הסרט, לחזור. שלום!
שלום! איך היה הסרט?
כן. אז... יונתן, על איזה סרט אנחנו הולכים לדבר היום?
אנחנו מדברים על השופט דרד, שיצא בשנת 2012, למרות שמענו טועה, טועה. חיכה על המדפים איזה שנה או משהו?
לא, לא. אגב, דבר ראשון, בבקשה, כשאתה אומר את השם של הסרט, תגיד את זה כמו שצריך. לסרט לא כמו שפטרים, קוראים לו השופט דרד.
אני מצטער. השופט דרד, שיצא ב-2012, כי... לא, כי אני ממש זכרתי איזשהו סיפור שאף פעם לא הלכתי לוודא, כי, אוקיי, בוא ניגש לזה למרות שרציתי לעשות תיאור עלילה ועוד דברים. השופט דרד, לצערו, יותר מסרט קומיקס, יותר מאדפטציה מאוד, נראה לי, לא יודע, מאוד נאמנה, אבל יחסית נאמנה למקור, בטח יחסית הקודמת של סדרת הקומיקס השופט דרד, יותר מהכל חי בצילו של הפשיטה. שני סרטים שיצאו מאוד, עוד קרוב אחד לשני, וכמו כל הרבה סרטים אחרים שעוסקים בנושאים דומים, לא משנה כמה הם דומים, הם עוסקים בנושאים דומים, לא משנה כמה הם שונים, תמיד חיים בצל האחד הוא הזוכה, השני הוא המפסיד, והם מהסרטי תאומים האלה, עבודת נמלים ובאג לייף, ארמגדון, ואני אפילו זוכר...
דיפ אימפקט.
כן, דיפ אימפקט. היוקרה ואמן האשליות, סרטים שפשוט נמחקו לחלוטין כי מישהו אמר, מישהו עשה את זה יותר טוב, ואני זוכר את כל השיח סביב דרד 2012 שפשוט אמרו, אבל יש לנו הפשיטה, למה אתה מביא לנו הפשיטה אבל באנגלית? זה היה משום מה, כלומר בייחוד בצפייה חוזרת, אבל גם אז היה אפשר לתות את זה, השיח סביב הסרט, וזה היה מאוד פעל לנגדו. אז, וזכרתי לכן, אני מלא את זה, אמרתי שזכרתי שום מדפים, כי זכרתי שמי שאמר, אבל זה לא הוגן להגיד את זה על דרד, כי הוא בעצם חיכה שנתיים, הוא היה לפני הפשיטה, ולמה אתם ככה?
לא, הוא לא חיכה שנתיים. הצילומים שלו כן התחילו לפני הפשיטה, הפקה, אתה יודע, לא אמריקאית, אבל הפקה בסטנדרטים אמריקאים, סרט בריטי, עם CGI והכל, לוקחת יותר זמן בפוסט פרודקשן, מאשר סרט אומניות לחימה אינדונזי, שבו... מה שקורה בפוסט שאתה מברר כמה כסף אתה צריך לשלם לאלמנות של הפעלולנים. אני מניח. אז דרד כבר היה או בפוסט או רפינג הפרדקשן כשהפשיטה יצא. אז כאילו זה לא שהוא נדחה, זה אתה יודע, הרעיון בסופו של דבר שיש שוטרים שתקועים בבניין עם מלא עבריינים, הוא מת לחיות. בסופו של יום.
כן ולא. כי, אוקיי, למה בעצם הפשיטה בזה? זה ספציפית העניין של קודם כל קצת תחושת המשחק מחשב של שני הסרטים, של אוקיי, יש קומה. קודם כל זה קומה שיש בה אוכלוסיות אזרחיות בשני הסרטים.
עכשיו אנחנו באמת נכנסים לתיאור עלילה, אז אני חושב שאולי כדאי שנעשה את זה קצת יותר מוסדר. אבל הבעיה היא שלא אני ולא אתה מוסמכים לזה, לתאר את העלילה ואת העולם של ג'אג' דרד, של דרד, סליחה, ככה קוראים לזה באנגלית, okay. דרד, כראוי, ולכן הבאתי אורח מיוחד, קארל עובד, קארל, קארל, בוא שנייה, היי קארל, והוא הולך להסביר לנו העולם של הסרט, רגע, דבר.
America is an irradiated wasteland. Within it lies a city. Outside the boundary walls, a desert. The cursed earth. Inside the walls, the cursed city. Stretching from Boston to Washington, D.C. An unbroken concrete landscape. 800 million people living in the ruin of the old world. And the mega structures of the new one. Mega blocks. Mega highways. Mega City 1. Convulsing. Choking. Breaking under its own weight. Citizens in fear of the street. The gun. The gang. Only one thing fighting for order in the chaos. The men and women of the Hall of Justice. Juries. Executioners. Judges.
תודה רבה, קארל.
תודה.
כן. לא,
אתה אחלה בדה בויז.
כן, אנחנו שמחים תמיד לארח אותך, תבוא שוב.
היית פחות טוב, אבל בתור רגנרוק.
כן, הוא ברח. ניו זילנדים האלה תמיד למערים. אז עכשיו שאנחנו יודעים קצת על העולם של הסרט, מה קורה פה? יש לנו את ג'אג' דרד, השופט דרד, שהוא ותיק מאוד בקטע הזה של אכיפת חוק בעיר העתידנית מגה סיטי 1, והוא מקבל משימה להיות המלווה בהערכה סופית של טירונית, של שופטת צעירה בשם קסנדרה אנדרסון, ויש לה כוחות טלפטיים, שזה יופי, אבל היא גם לא כל כך טובה בלימודים שלה להיות שופטת, שזה רע.
והרעיון הוא בסדר.
כן, והרעיון הוא שהוא מעביר אותה מבחן ברחוב, רק שיתרה מזלם והמבחן שלהם לוקח אותם לפיץ' טריז, שזה בניין מאוד מאוד גדול, בעיר שמלא בבניינים מאוד גדולים, שהוא במקרה או שלא מפקדת הסמים, שאחראית להפצה של הסם הלהיט הכי גדול במגה סיטי 1, סלומו, והבוסית שאחראית לכנופיה הזאת, מאמא מדריגל, אומרת, תראו, שופטים זה בעיה, אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, זה כל אתם בפנים, אני נועלת את הבניין, ככה אני סוגרת את הדלתות, ולא לוקחים מפתח של חביתוש בלי אישור מרגע עודוד לי, ככה שאי אפשר לקבל את המפתח לבניין בחזרה, ועכשיו כל מישהו בבניין, יש לכם שתי אופציות, להתחבא אם אתם לא עובדים בשבילי, ואם אתם כן עובדים בשבילי, להרוג את שני הנודניקים האלה.
אוקיי, אני אתקן רק שני דברים.
כן.
אחד, אתה אומר בניין, אני מרגיש שבניין לא מכסה את זה, זה בניין בגודל קילומטר בערך, על פי מה שמתארים אותו, שחיים בו 100,000 איש? לא, יותר.
יש.
במאות אלפים.
כן.
זה המספר שנותנים לנו.
האם אתה לא רוצה שאני אדבר קצת על הקומיקס, כאילו, שאנחנו...
לא, אנחנו עדיין בסרט, פשוט ספציפית, כאילו, בשביל הסקאלה, שגם הסרט לא תמיד מצליח להעביר, אבל בשני נתונים שהוא זורק אתה כזה, וואו, זה יותר מבניין.
כן, כל הרעיון הוא שהכל בעולם הזה, באמריקה התדנית הזאת, הוא מוגזם יותר, אז זה לא... זה לא סתם highways, זה mega highways. זה לא סתם בלוקים, blocks של בניינים, זה mega blocks. והעיר היא mega city. כי הכל גדול יותר. אז זה לא סתם בניין, כמו שאמרת, זה בעצם, בסטנדרטים של ימינו, זאת מיני עיר. כן? יש שם, אתה יכול לדמיין אנשים שגרים בקומה עליונה, כנראה לא יצאו אף פעם החוצה. כי רק לרדת את כל הקומות האלה במעלית לוקח שעתיים.
והדבר השני זה ש... אין לה בעיה עם שופטים, הם פשוט עשו פריצה קטנה בשביל לברר, היא הרגה שלושה אנשים מתחילת הסרט, כי whatever, כן. השופטים הגיעו כי הרגו שלושה אנשים, ואז הם רצו למצוא את הרוצחים שלהם, וכשהם מצאו את אחד הרוצחים, הם לקחו אותו בחיים, וכאן מאמא מתערבת, כי היא יודעת ש... אסור שהוא יצא בחיים. כבר לא אכפת לה מג'אג' דרד ואנדרסון. אני יודע שזה קטנוני, אבל...
לא, 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 לא. האמת, you hit the nail on the head. הגעת בדיוק לקטע הגיוני של הסרט, לתסריט של אלכס גרלנד. ואגב, יש מה שכן יש דיונים לגביו עד היום, זה השאלה היא של עד כמה אלכס גרלנד נשאר תסריטאי, ועד כמה הוא בעצם ביים את, את מה שקורה בשטח, למרות שהטכנית הקרדיט על הבמה הוא פיט טרוויס. רוב האנשים מכירים את השם אלכס גרלנד יותר בימינו.
כן, שזה לאו דווקא אומר באמת שהוא ביים, כן. כן, יש לך סיפורים מאחורי הקלעים, אני מודה כן, שלא נחשפתי.
זה הכל שאתה יודע, ברמה של השמועות, ושל אנחנו לא נדע, אתה יודע, וכמובן, אתה יודע, בסופו של דבר זה מה שקורה על הסט יכול להיות מאוד גמיש, כן? והוא יכול לעמוד יד הבמה ולהגיד לו, תעשה לטעמי את זה ואת זה ואת זה, ובמה הוא אומר, אה, זה רעיון טוב, כאילו, ואז הבמה הוא עדיין הבמה, היא פשוט יודע להקשיב לעצות, והי, יצא אחלה סרט מזה. אבל מה שחשוב, באמת ברעיון של התסריט של אלכס גרלנד, במקור זה היה אמור להיות סיפור פילמאי גדול של, הם רצו להביא כמה מאויבים הקלאסיים של ג'אג' דרד מהקומיקס, נגיד את ג'אג' דף, או כמו הסרט ב-95 שהיה עם ג'אג' ריקו, והיה עם צ'יף ג'אג' קל המושחת, כאילו לעשות משהו אפי וגדול, והיה להם בעיות תקציביות, כי הסרט הזה הוא הסרט הכי יקר שהיה בבריטניה באותו הזמן, והוא עדיין עולה פחות מ-45 מיליון דולר, שזה בסטנדרטים הוליוודיים, אתה יודע, כזה הקייטרינג של הנוקמים, אני מניח, או משהו כזה. ואגב, אני בהחלט אשמח לראות סרט בשם הקייטרינג של הנוקמים. אתה יודע, רק להכין לתור ארוחת צהריים, זה בטח עבודה.
אז אני מניח צריך... בצורה מאוד מבאסת שזה פשוט רובוטים.
אלפים אפלים אולי?
אולי.
אז כן.
כהערת אגב אנחנו אומרים אלכס גרלנד הרבה פעמים, למי כן. שהשם כמעט מוכר, אקס מכינה והעולם שאחרי הכחדה בנטפליקס.
הוא גם כתב את התסריט ל-28 ימים אחרי, ל-Never Let Me Go, הוא התפרסם בתור סופר בהתחלה, הוא כתב את החוף, שהפך לסרט כן. בינוני מטה עם ליאונרדו דיקפריו. אבל כן, הוא כרגע הוא שם די פורץ מה שנקרא, והסרט הזה היה... אחת הפריצות הגדולות שלו, אני חושב, לפחות מבחינת אהבת המבקרים. אז הגאונות היא שהם הסתכלו למגבלות התקציביות שלהם ואמרו, אוקיי, למה שלא ננסה להפוך את זה לא למשהו אפי, אלא להפך, ליום רגיל, רק שהיום הרגיל בחיים של השופטים, כאילו של האוכפי חוק בארץ הזאת, הוא כל כך מופרך בסטנדרטים שלנו, שזה נראה גדול מהחיים. הגאונות של קארל אורבן, זה שהוא משחק את כל הדבר הזה באופן כל כך, אני חושב שהוא תיאר את זה בתור חסר אגו, של זה לא שהוא משועמם, זה שמבחינתו זה עוד יום עבודה. יורים עליו עם מכונת ירייה, מנסים לרצוח אותו, שולחים אחריו שופטים מושחתים אחרים, הוא ננעל עם טלפתית במקום שהוא לא מכיר, הכל מתפוצץ, עשרות אנשים נרצחים, מאות אנשים נרצחים, והוא ממשיך בכזה, אוקיי, אל תשכחי, אנחנו עדיין ביום הלימודים שלך טכנית. אני נותן לך ציונים עכשיו שיעורים בך. לא התכופפת מספיק מהר, זה מינוס שתי נקודות. ירית לו בראש מרחוק, זה פלוס שתי נקודות. טוב מאוד, טוב מאוד. כאילו, הוא לוקח, הוא רץ פעם אחת בכל הסרט, אני חושב, כאילו, כשמופיעים על התמכונת עירייה, וכל שאר הזמן יש לו כזה הליכה מדודה של, כן, כן, אני רואה מה קורה פה, כן, זאת גופה, כבר ראיתי הרבה כאלה היום, זה בסדר.
כן,
זה סרט כלומר, קטן על עולם גדול, שזה אני חושב החוכמה שלו.
תראה, אני חושב שיש כאן את ה... כמו שאתה אומר, הרבה מה שעושה את הסרט מאוד טוב, ואם לא אמרנו במפורש, אני חושב שאתה בטוח וגם אני אמוד, זה סרט נהדר, מדהים. מה שעושה מאוד את הסרט הזה טוב, זה באמת גם היכולת קצת לאזן את הדברים. כלומר, הם עבדו עם מגבלות לא רק תקציביות, אלא גם באיזשהו מקום הם רצו להישאר נאמנים קצת לדמות ולמקור. עכשיו, לא ראיתי את הסרט ב-95, זה מסתמך על שמועות וזה, אבל כלומר, שהם באו לאבד את השופט דרד, שוב אמרו כאילו, אוקיי, השופט דרד הוא יותר כוח מדמות עם מסע רגשי עמוק וזה. כלומר, לא יכולים להביא לו אינטרס האהבה שהוא צריך להקריב הכל בשבילה, לא יכולים להביא לו ילד שהוא ישמור עליו, הוא השופט דרד. יש לו, הוא צריך להיות השופט דרד. הוא החוק, הוא צריך זה, הוא לאפל גוד בצורה אבסורדית כזאת, אבל גם כאילו לא משהיית
בהגדרה מאוד מוזרה של טוב, הייתי אומר לאפל נטרל, זה כזה אני שומר על החוק באופן אבסולוטי.
כן,
אם החוק, כן, אומר, החוק אומר שאתה צריך להיכנס ל-60 ימים לכלא על זה של האסטמסטיק בכל רם, אתה הולך להיכנס ל-60 ימים בכלא, לא אכפת לי שיש לך שני ילדים שאתה צריך לדאוג להם ושאתה מובטל.
אז הם באמת הזנו את זה עם השופטת אנדרסון, שהיא כאילו, אתה יודע, הדרך הכי קלה לעשות טוב, נכניס דמות שהיא חדשה, הוא צריך להסביר לחלק מהדברים.
אוליביה טרילבי, שלא זוכה עד היום מספיק הערכה, אני חושב.
וגם נתנו, כאילו, זה מלא שנתנו איזה דמות, אתה יודע, שצריכה לעבור מסע, אמרו, טוב, זה גם המבחן הראשון שלה. אז כאילו בשבילה, אז כאילו אתה מדבר את הפער שאתה אומר, בשבילו זה יום רגיל. אבל מה שכן מצליח נראה לי להעביר את העובדה שקורה כאן משהו מאוד קיצוני בסטנדרטים שלנו, והוא נותן תחושה של סכנה ותחושה של פרופורציה של הרבה סרטים מאוד אלימים חסר רע, היא שלה זה לא יום רגיל, לה זה היום הראשון, וכשהיא צריכה לראות ב-80 אנשים, היא תעשה את זה, אבל בניגוד לדרד יהיה לזה אפקט כלשהו עליה.
כן, אפשר להגיד שהמסע הדמות היחיד של הסרט זה היא. היא עוברת מסע דרך המדיום של דרד, אפשר לקרוא לזה. גם הסרט וגם הבן אדם.
כן, ולכן בעצם, כמו שאתה אומר, בשביל, ומה שיפה זה קצת שהסרט לא בדיוק מתחיל, אבל כאילו הרבה פעמים עוצר בנקודות של טרילבי, אבל הוא באמת מסתיים בתחושה שנתת. הוא מסתיים עם השופט דרד, הוא נראה לי עולה לאופניים שלו, על האופנוע שלו, ממשיך הלאה וכזה. כן, זה היום.
כן, הוא נפגש עם הבוסית שלו, והיא שואלת אותו, אחרי כל היום הזה, כאילו, מה קרה? הוא אומר, מה עצר סמים? וכזה היא אומרת, זה נראה שהיה די קשוח, וכזה, החשודים סירבו לשתף, זה ההגדרה שלו, החשודים סירבו לשתף פעולה, לעוד פעם, הוא רצח בערך 100 אנשים בעצמו, לא כולל כמה שהחשודים רצחו כשהם ניסו להרוג אותו, וכמה שאנדרסון הדרגה.
ואני חושב שה... הפער הזה בעצם זה תסריט מאוד חכם, בייחוד לסרטי אקשן, אם הזכרת את מת לחיות, כבטח אבי פרוטוקולי מוקדם, אז זה באמת מראה לך את החשיבות של כתיבה גם בסרטי אקשן. כי אתה יודע, אנחנו לא באנו לשופט דרד בשביל ניואנסים מאוד דרמטיים, או הביקורת על פשיזם שיש בקומיקס, אבל בסרט היא הרבה פחות רלוונטית.
בסרט היא לא רלוונטית, אקשן. אבל נגיע לזה בהמשך, כן. אני הזכרת פשוט קודם את הסרט ב-95 ואת הקומיקס, ואני מוצא עכשיו אני חושב שזה דרך להחליק את שניהם, כי אני ראיתי את הסרט ב-95 בתור ילד הוא היה אצלי ברוטציה כבדה, ויותר מזה אני בהחלט אפשר להגיד אחד המעריצים הכי גדולים של ג'אג' רד שאתה יכול למצוא נקודה של הפרנצ'ייז. אני כתבתי על זה מספר מאמרים אקדמיים, אני כתבתי ספר שלם על Judge Dredd, The Lawman, זמין בחנויות הקומיקס הקרובות לביתכם, אני צוטטתי על גבי אחד המגזינים של Judge Dredd פעם אחת, לפני שנה, שאני מרגיש עכשיו כמו 100 שנה, אז כן, אני מאוד אוהב את הדבר הזה, ובגלל זה אני, וחלקי את זה כתוצאה מהסרט הזה, לפני שהסרט הזה יצא הייתי, מעריץ קומיקס שמודע לג'אג' דרד, ואחרי שסרט הזה יצא הייתי מעריץ קומיקס שמתעניין בג'אג' דרד, ונהייתי אז מה שנקרא מגה פן, יחד עם המגה בלוק והמגה הייווי. הסרט של 95, זה מה שמעניין, מבחינת עיצובית הוא הרבה יותר קרוב לקומיקס, הוא סרט מאוד קומיקסי במראה שלו, התחפושת הרבה יותר קרובה לתחפושת המאוירת, העלילה היא הרבה יותר מוגזמת כמו שבקומיקס הרבה פעמים נוטים להיות, עם שכפולים גנטיים ורובוטי מלחמה ענקיים וקבוצה של קאובויים קניבלים של אחד מהם, אתה יודע, שהם סייבורגים. זה הכל הכוח ישר מהקומיקס, זה נראה כמו הקומיקס, אבל הפילטר העלילתי של הסרט מ-95 הוא הוליווד. אז ג'אג' דרד מוריד את הקסדה שלו והוא מסיים את הסרט בנשיקה דרמטית עם מוסאבה שלו ג'אג' הרשי. והסרט הזה לעומת זאת, דרד מ-2012, הוא הרבה יותר דאונטרן, כאילו החליפה היא גרסה של גרסת הימם פחות או יותר של ג'אג' דרד. זה אומר, זה נראה מאיים, אבל בקומיקס זה אשכרה, אתה יודע, הם לבושים כמו סמל פשיסטי, יש להם נשר ענקי כאילו על הכתף, ואני לא מתכוון על סמל של נשר, אני מתכוון אשכרה קונסטרוקציה של נשר, כאילו שאפשר, שיכולה לדקור אנשים. יש להם מגפיים ענקיות, כי אתה מבין, כמו שאמר, למדנו ב-1984, דמיין את העתיד הוא מגף שדורך על פנים אנושיים לנצח, אז זה שם. הכל בקומיקס מוגזם, והכל בסרט של 2012 זה פיחות של זה מבחינת העיצוב, אבל מבחינת איך שהסיפור מתייחס לזה, זה מרגיש שהרבה יותר כמו, אוקיי, זה סיפור שהיה יכול להיות בקומיקס. כאילו, זה, את, מה שאתה רואה ג'אג' רד עושה, אתה יכול לדמיין אותו עושה את זה בקומיקס.
כן. וחזרה לתסריט באמת, ונושא שזנחנו שם, רציתי לסיים רק עם ההשוואה, אז הפשיטה. וכשראיתי עכשיו את השופט דרד, זה באמת מעניין להראות קצת מה השוני והדמיון בין שני הסרטים, כי שניהם הם על יחידת שוטרים שנכנסת לבניין, צריכים לעשות את דרכם למעלה, סמים, קרבות, אזרחים שהשוטרים נכנסים לדירה שלהם כדי לנצל או לא, דינמיקות משתנות, דברים כאלה. אבל נראה לי שבאמת ההבדל העיקרי זה באמת קצת כמו שאמרת, שבפשיטה, מעבר לעובדה שמתמקד על אומנויות לחימה ועל היותר קולנועיות של כל הנושא, זה היום הגדול בפשיטה. והפשיטה 2 אפילו היה צריך ללכת לעשות יותר גדול ויותר מרשים, אבל הפשיטה כאילו נתן לך תחושה של כל מה שקורה זה איזשהו שיא של האנשים בבניין הזה, וכאילו זה מוזר אפילו שכולם כל כך טובים בלהילחם, כי זה כאילו הם, לרגע הזה הם נולדו וחיכו. ובשופט דרד זה באמת, אוקיי, כן.
הפשיטה הוא גם מלא דרמטי, בלי לעשות ספוילרים לסרט שאנחנו לא מדברים עליו, אתה יודע, כן. עד הסוף. יש שם, אתה יודע, כמה טוויסטים אינטרנים שהם מאוד כזה, וואו, זה כמעט הגיע מאופרה צבון.
כן.
זה כזה, או, זה אתה, לא ידעתי שאתה תהיה פה. ודרד זה הכל כזה הכי ישיר שבעולם, זה התהליך. החוכמה של התסריט זה לא בלהיות להפתיע אותך, אלא בלמצוא את הדרך הכי ישירה להגיע בנקודה לנקודה. הסרט הזה הוא שעה וחצי וקצת, אני חושב, זה שעה וארבעים או משהו כזה. ובאמת אין בו שנייה מבוזבזת, וזה סרט שמאוד אוהב הילוכים איתיים, אבל אין בו שנייה מבוזבזת. אין בו שום דבר, כמו באמת לחיות באמת, כל מה שמופיע יש לו מידה של חשיבות מסוימת, והוא מאוד ממוקד בתהליך של הדמויות. אתה יודע, תודעת למבנה של זה בניין הנבל למעלה, זה מאוד ממוקד במבנה של אנחנו צריכים לטפס עד שנגיע לבוסית ונהרוג אותה.
כן, ואם אנחנו מדברים על דמויות קצת, אז באמת הדמויות זה קצת איפה שרואים את הגישה אולי שתיארת. כי אני לא חושב שאף אחד יצא מהסרט ואמר, וואו, לנה הדי, הדלי? לא זו.
הדי.
הדי. לנה הדי, וואו. דונלד גליסן, וואו. הסנטר של קארל אורבן, וואו.
אל תדבר ככה על הסנטר של קארל אורבן.
אבל כולם בראייה שנייה, כלומר, שאתה קצת יודע יותר למה אתה נכנס, אתה רואה שכולם באמת עושים תפקיד שהוא מאוד מוגדר, מאוד ספציפי, והם כאילו, והסרט קצת קולע אותם באיזשהו מקום, והוא לא נותן להם את הדברים הקטונים שנותנים לדמויות ולשחקנים באמת להתפרע ובאמת להראות את זה, אבל הם עושים את העבודה שלהם בצורה הכי נאמנה שאפשר. כלומר, לנה הדי נגיד כמאמה, היא לא הנבל הפסיכופת האלים כמו הג'וקר, שהוא כל זה כאוטי, ואתה לא יודע מה הוא יעשה, והיא לא, אתה יודע, איזה יצור אלים שהיא כל כך נהנית ומתנגת על האלימות. היא דמות נבל די אמינה בסטנדרטים של מגה סיטי וכל התשתיות שקורים שם, שעושה החלטות הגיוניות בסך הכל, והיא עושה את התפקיד הזה טוב. כלומר, אתה אף פעם לא מגיע למצב שאתה שונא אותה יותר מדי, כמו שכיף עם נבלים מסוימים, או נהנה איתה יותר מדי, אבל היא נבל מבחינת הפונקציונליות שלה, שמכסה את כל הפינות בצורה מושלמת.
כן, העובדה שהיא מאוד מתייחסת לזה בתור עסק. כן. אתה יודע, תופסים את ה... זה הכל מתחיל מזה שתפסו כמה אנשים שסוחרים סמים בסתח שלה, והיא לא כזה, איך אתם מייזים? זה מאוד כזה באופן אגבי, תפשטו להם את האור ותזרקו אותה מהקומה העליונה, אני לא יודעת, אני עסוקה. וכשתופסים את אחד ההנצ'מנים שלה, היא אומרת, טוב, נו, אם הרגו אותו זה לא נורא, אתה יודע, באו השוטרים והרגו אותנו, ועכשיו הם יחזו אותנו לנפשנו. ורק כשהיא מבינה שהולכים לקחת אותו לחקירה, היא כזה, שיט, אני חייבת לדאוג שהוא או השופטים ימותו, כי אם כן. הוא יחקר יגלו את הסוד שלי, כאילו יגלו עד כמה העסק סמים שלי כן. גדול. אז היא מאוד מאוד מקצוענית, ושוב, זה חלק מהקטע של הסרט, של חוץ מאנדרסון, חוץ מאוליביה טרילבי, כולם פה כבר היו בזה, כאילו הפושים יודעים את העבודה שלהם, דרד יודע את העבודה שלו, הבחור שהוא החובש של הבניין, כאילו, הפקיד רפואה שם יודע את העבודה שלו, ורק אנדרסון תקועה שם במין כזה, מה בדיוק אני עושה? והעובדה שהיא טלפתית גם עוזרת, כי זה נותן לך איזשהו הסבר למה יש לה אמפתיה בעולם שמתואר בכל כך כאילו, אתה יודע, כולם כבר התרגלו לרצח, אף אחד לא מתפלא יותר מדי כשבן אדם חמוש נכנס לחדר ומתחיל לחטוף אנשים ולראות באופן רנדומלי, מישהו ממשיך לשבת ולאכול במרדף בפתיחה בזמן שהם מנהלים מיקוח. אז היא פחות או יותר, והיא אומרת, אני רוצה לעזור לאנשים האלה, ודרד כזה, מה את רוצה לעשות? לעזור להם? למה?
כן.
אנחנו פה לשמור על החוק, לא להציל בני אדם.
היא, אגב, זה הרגע הנחמד של הסוג של זה, שהיא נותנת לדונלד גליסן המסכן לברוח, כי רואה את הסיפור חיים הטרגי שלו, והיא כזה, אתה יכול, אז השופט דרד כזה. בסייעת לפשע, והיא כזה, נכשלתי כבר, לא אכפת לי. זה כזה, לא הכל שהיא משתמשת בו, אבל...
השופט דרד כזה, זה דונלד גליסן. את לא יודעת איזה סרטים נוראים הוא עוד יכול לעשות בהמשך. כן, הוא יהיה טוב מכמה תפקידים, אבל את באמת רוצה לראות את אנברוקן? זה מה שאת רוצה? אנה קרנינה מ-2012, הוא כבר הולך לצלם את זה. לא, אל תיתן לו לברוח.
אני לא זכרתי את אנה קרינה שלו, אני מאוד אוהב את דונלד גליסן, אני לא...
לא, כן, באופן... אני מאוד אוהב את דונלד גליסן, אבל כמו הרבה שחקנים שנהיים מין כזה איט פרסן, אתה יודע, ומופיעים בהמון המון תפקידים בזמן קצר, לא כולם מוצלחים.
לא, אני, לא כולם מוצלחים.
כאילו, אני כן מאוד מאוד אוהב את העובדה שהוא מהאנשים הנדירים האלה, שיכולים להיות גם מוסאב הרומנטי בסרט אחד, וגם ההנצ'מן הקריפי בסרט אחר, כאילו בסטאר וורס, כאילו, כן. אף אחד לא אומר, וואי, הבחור היפה הזה, הקס, כולם אומרים כזה, וגם בסרט פה הוא נראה, אתה יודע, הוא נראה כמו קריפר מדרגה ראשונה.
כן.
הוא מהאנשים הנדרים האלה שיכולים להיות גם וגם, לא הרבה שחקני קולנוע בימינו מסוגלים לזה, אני חושב.
אני חושב שאפילו, אני לא יודע אם בימינו, זה בכלליות משהו מאוד נדיר, היכולת, אני לא רוצה להגיד זיקית בדיוק, אבל כן לעשות...
שהקהל יאמין לזה, כאילו לא סתם לשים עליך איפור וכזה, שהקהל יאמין, יוכל לזהות, כן, זה דונלד גליסן, המוסאב הרומנטי הזה, וזה דונלד גליסן. המשוגע הרצחני עם העיניים המפחידות.
ואם אנחנו זה, בוא נדבר גם בכל זאת על הסנטר של קארל אורבן.
תשמע, זה הופעת הבטמן הכי טובה בקולנוע. אין מה לעשות.
פנישר יותר מבטמן, אני מניח. אם אנחנו מאוד...
לא, לא, אבל מבחינת הזה שזה מישהו במסכה שצריך לעשות אימוטינג עם דרך קול מפחיד בעיקר. והתנועות הפיזיות שלו מוגבלות, כי אני מניח, זה לא כמו החליפה של בטמן, אבל התחפושת הזאת נראית כאילו לא שוקלת מעט.
כן, לא, אז האמת היא שאני כשהסתכלתי על זה, באמת חשבתי על לא גיבור, לא, גם צריך לדבר על זה עוד רגע, אחר, והוא דווקא ונדטה, שגם לא הוגו וויבינג חבש את המסכה לאורך כל הסרט, ולדעתי הוא גם לא מוריד אותה לאיזה סצנת גילוי דדפולית, אוי, הפרצוף המצולק שלי הוא באמת כאילו... נשאר כל הסרט בלי העיניים, שזה אחד הדברים היותר משמעותיים לשחקן קולנוע להביע את עצמו. וזה לא רק אם, אז להוגו וויבינג, אם אנחנו נשווה את ההופעות האלה נגיד, יש לו באמת תיאטרליות, והוא הולך למקום ההפוך לחלוטין מדרד, כי הוא דמות ססגונית והרבתנית, והוא זז, והוא עושה ככה, והוא זורק את הסכינים שלו, ומאוד מאוד הוא משתמש בגוף שלו. והשופט דרד, בנוסף לכל זה, אין לו רגשות. הוא מאוד, כמו שאמרת, יש לו הליכה מדודה, יש לו מבט מדוד, אין לו מבט, אבל יש לו כאילו סבר פנים מדוד.
הוא רובוקופ.
הוא כן. ולרובוקופ היו יותר רגשות ממנו, בלי שום ספק.
אגב, רובוקופ גנוב מהשופט דרד. אחד הדברים ששמתי לב, כשהתחלתי לקרוא קומיקסים משנים של השופט דרד, זה מדי פעם יצוצו כל מיני קאץ' פרייזז, ואתה כזה, בשנות ה-70 כאילו, וה-80 המוקדמות, ואני כזה, מאיפה זה מוכר לי? כן, זה רובוקופ. יש קטע שהוא מוקף בעשרות אנשים חמושים, וכזה, והוא אומר להם, דרד, כאילו, come quietly or there will be trouble. ואני כזה, משם הם לקחו את זה. אשכרה אותה שורה.
כן. אז זה תפקיד כאילו שמתחיל לו בעייתי, גם היו נותנים לו, אתה יודע, להיות עם העיניים שלו, אז הוא היה כאילו, אתה יודע, זה כמעט לא משנה מבחינת הדמות והרגש שלה, כי הוא עדיין היה הולך עם הפרצוף תחת שלו, פרצוף תחת מאוד יפה, אבל עדיין פרצוף תחת, וכזה, אתה צריך לא להיות פה, אתה צריך להיות פה, לך, ירי, הנד גרנט.
זה אתגר משחק מאוד רציני, והוא עובר את המשוכה, ובגלל זה אמרתי, זאת כזו הופעה נהדרת, העובדה שיש לו כל, אתה יודע, כזה חמור סבר כזה, אבל בלי להפוך לנחירה מעצבנת הזאת שיש לקריסטיאן בייל בבטמן.
לא, הבחירות הקולניות בבטמן זה לא הנושא שלנו, אבל הן מזוויעות ולא נחוצות, וכאילו אתה יודע, היה לך את מייקל קיטון שהוא עשה כאילו משהו יותר רך, אבל לא רחוק מזה. והבחירה, גם עם בייל, וגם עם בייל כאילו, בייל, גם עם בייל וגם עם בטמן, יש לך את ההוכחה בשופט דרד, שזה לא נחוץ להגיע לטונים מגוחכים בשביל להראות אימה. כלומר, בטמן בהשוואה לשופט דרד, מרגיש פה מישהו שמנסה לחכות את השופט דרד. כלומר, אתה יודע, שראה סרטוני קרבי קשוחים, והוא כזה, זה הכל שיפחיד אנשים, אם אני אהיה ממש צרוד. אבל בסוף הוא נשמע כמו יובל המבולבל, והשופט דרד נשמע כמו מישהו שכאילו, פשוט באמת אכל קרטון עם סיגרות כתור ילד, וזה מה שנשאר מהקול שלו.
כן. אתה רוצה לדבר על האלמנט של מה שאמרת שאין בסרט, שכן יש בקומיקס של הסתירה החברתית?
בוא.
אז ככה, שופט דרד הקומיקס הוא בבירור כזה שנוצר כדי לצחוק על הרעיון של שוטר על, לא לצחוק, כאילו לא, יש קומדיה, אבל בקטע של להבהיר לקורא הצעיר למה זה רע. ג'ון וגנר וקרלוס אסקוורה, שהיוצרים המקוריים של הקומיקס, ג'ון וגנר אמר, רציתי לעשות רצועה נורא אלימה, אבל הצנזורים בריטניה של שנות ה-70 אמרו לי, אתה לא יכול להראות מישהו סתם רוצח אנשים, הוא אמר, אבל מה אם הוא איש חוק? הם אמרו, זה בסדר, לאנשי חוק מותר לרצוח אנשים. אתה יודע, אני מפשט, אבל זה פחות יותר מה שאמרו לו. אז הוא אמר, אוקיי, אז בוא נבחן את הרעיון הזה, והוא יצא לדמות של מישהו שהוא הפרוטגוניסט של הסיפור, אבל הוא לא גיבור, כי הדבר הראשון שאנשים רואים את דרד עושה בקומיקס, זה באמת פשוט להרוג 4 אנשים, וזה, אתה יודע, עוד פעם, זה קומיקס בריטי, ובבריטניה לשוטרים אין נשק. אז זה גם הגחכה של אמריקה, זה קומיקס בריטי שמתרחש באמריקאים וכל הדמויות האמריקאיות, ומין כזה הסטרוטיפ הבריטי של, זה הדרך שבה הבריטים רואים את אמריקה, נכון, הכל כזה גדול ומסיבי ומפחיד, וכולם חמושים ומטורפים, אז זה. והדבר הנוסף הוא שבאמת דרד יכול להיות הגיבור והנבל, תלוי איך אתה רוצה לכתוב את הסיפור. אז אם אתה רוצה להראות אותו מפוצץ איזה רוצח סדרתי ומציל את היום, אתה יכול לעשות את זה, אבל, וגנר אומר, תמיד חשוב ששבוע אחרי זה, יהיה סיפור שבו הוא פורץ לבית של מישהו, מכריז, החלטתי לעשות לך בדיקה ולפרוץ לבית שלך כי אני יכול, אני החוק והחוק קובע שמותר לי, הורס לו את החיים ואז הולך.
כן.
סיפור הקומיקס אהוב עליי בכל הזמנים, הוא Letter from a Democrat, זה סיפור קצר של שבעה עמודים, וכל הרעיון הוא שאנחנו קוראים מכתב שכותבת אמא טיפוסית של מגה סיטי 1 לילדים שלה, ואנחנו מסתברים, מגלים במהלך המכתב הזה שהיא טרוריסטית מהסוג הנורא מכולם, היא פעילה דמוקרטית, היא רוצה להחזיר את הדמוקרטיה למגה סיטי 1. זה אומר שהיא טרוריסטית מסוכנת, היא משתלטת על תחנת טלוויזיה ומתחילה להקריא את המסר שלה. דרד פורץ לבניין, יורה בה אמא הזאת שכותבת לילד שלה, ואז הולך לבית שלה ונוזף בבעלה ובשני הילדים הקטנים, איך הם לא שמו לב שאימא שלהם כזאת חתרנית, ושיזהרו שהוא לא יבוא אליהם שוב. וזה כאילו, זה קומיקס שבתקופה היא עוד יועד לילדים, זה קומיקס שנכתב לבני 10, שרואים מישהו יורה בדמות שהיא כמו אימא שלהם, ואז נוזף באבא שלהם ובאח קטן שלהם, תיזהרו, אני השופט רד עוד אחזור ואדרוך לכם על הפנים.
אני חושב שבסופו של דבר השופט דרד באמת, אני לא יודע, כאילו בטח בהקשר אקטואל ידבר עליו, זה מאוד מעניין.
אוקיי. כל, איכשהו כל הסרטים שלנו מערבים שוטרים רוצחים אנשים.
כן. אבל זה, אתה יודע, זה מדבר על הכוח של המשטרה ושל החוק הרבה לפני, כמו שאתה אומר, כשזה היה, אתה יודע, איזשהו נושא טופיקלי רלוונטי, כי בעצם זה תמיד משהו שחשוב לדבר עליו, ולא רק שיש קורונה, או לא רק שיש סרטון מאוד מצער, והיחס של האזרחים עם הרשויות הוא משהו שאנחנו מאוד נולדים לתוכו, ומאוד לוקחים בחשבון, כי פשוט, זה המצב הרגיל, והשופט דרד הוא לא ממש גורם לך, כאילו לא מסה פילוסופית, אבל הוא כן, אתה יודע, קצת גורם לך לחשוב כזה, אבל מה הגבול? והסיפור ששלחת לי לקרוא לפני שקראנו את הפודקאסט אמריקה, באמת כזה משהו עושה טוב, זה קצת שהוא דן, כי אתה מה שתמעת נגיד Letters for Democrats, אז הוא מציג איזשהו מקרה קיצון, אבל אמריקה סוג שמנסה להגיד, אתה יודע, אבל יש אנשים, כאילו, אנשים יכולים לחיות כך, וזה האימה סוג של.
שאנחנו כלומר, מתרגלים לזה.
כן, שגם מגה סיטי 1, גם היא שנשמעת מטורפת, וכשאתה רואה את הסרט, אתה לא יכול לדמיין את עצמך במגה סיטי 1. נשמע לך כמו מקום שהיית מתחרפן בו, ומת מאוד מהר, אבל הסיפור ששלחת, ומניח שגם סיפורים אחרים, מראים לך, אפשר להתרגל לזה. ואתה יודע, זה לא דווקא עניין של דיקטטורות, או מדינות עולם שלישי, או כל דבר כזה או אחר, זה באמת עניין של תפיסה של מה הכוח של האזרחים ומהו החוק. וכמו שאתה אומר, הסדרה גם, אני חושב שמה שנחמד בה, ואולי גם מה שקצת
הסרט מתפספס בו.
הסרט החלוטין, כל כל ה-10 דקות האחרונות מפספס, אבל זה בסדר. זה שהוא לא עמדה אנטי מובהקת. כלומר, בניגוד להרבה, אתה יודע, ACAB, אז כלומר, וכל הדברים האלה, אני לא יוצא בלקרוא את הדברים האלה, והתחושה היא כן. השוטרים כשוטרים וחוק כחוק זה דבר נוראי, אלא אתה באמת כאילו מקבל קצת איזשהו מושג של מורכבות, בסיפורים הטובים לפחות. שכזה, כן, כמו שאתה אומר, הוא גיבור ונבל במקביל, והבעיה שלנו היא כאזרחים, זה באמת כאילו לתפקד סביב זה, ולראות שהוא נשאר בצד של הגיבור, ולעולם לא, כאילו, אם אני לוקח את זה.
הבעיה היא שהוא כמובן, אתה כאזרח בעולם הזה, אתה לא יכול להגיד לו מה לעשות, כי כל הרעיון שיצרת עולם שבו הוא החוק, כן? הוא קובע מה גבול הסמכויות של עצמו. זה משהו ש... אני, כי אני יכול לדבר על הקומיקס שעוד, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה למאזינים המסכנים. זה משהו שהסרט מפספס. הסרט הוא סרט אקשן מצוין. הוא עיבוד נהדר של התחושה של סטריפ של ג'אג' דרד. הוא לא מבוסס על שום סיפור, אבל סיפור שהיה יכול להופיע, איזה 7 עמודים שהיו יכולים להופיע כפרק במגזין השבועי 2000 AD, אבל בתור ניסיון להבהיר את התמות, את הפילוסופיה של הקומיקס באופן כללי, הוא בעצם כישלון, כי הוא לא מראה לך אף פעם, לאורך כל הסרט דרד הוא אף פעם לא כוח עודף, הוא אף פעם לא זה ששולט במצב ויש לו תמיד גיבוי, והפושע הוא בעצם אזרח קטן שמפחד ממנו. לאורך כל הסרט השופטים הם במיוט, הם אפילו תורכים להגיד לנו בנריאציה, לא בהתחלה, אבל כשמצוותים אותו עם אנדרסון, אתה יודע, אנחנו השופטים מועטים, אנחנו יכולים לענות רק ל-6% מהקריאות, יש אלפי פשעים אלימים בכל שנייה, אנחנו בוחרים פחות או יותר באופן אקראי למה להגיב, כי אנחנו לא יכולים להגיב להכל, אנחנו בעצם די חלשים סך הכל, בתור כוח.
במונחים שאתה שמת, הסרט ממקם אותו לא כאילו אולי כאנטי גיבור בעצם. כלומר, זה פשוט עולם כל כך מושחת ומטורף, והוא עושה מעשים קיצוניים, וגם היא, יש סצנה שנגיד כן פוגעת.
היא מציעה להורג בן אדם, כאילו, על המקום.
כן. כשהיא מוצאה לבדי מגדם, ואז בדיעבד היא נכנסת לדירה, ובחורה בדירה אומרת, אני מוכנה שתחו, רק בשביל שבעלי לא ימות, וכשהיא יוצאת היא מבינה שהוא כבר מת, אנדרסון. כן. היא מבינה שהיא כבר הרגה אותו לפני, וכאילו, היא לא אומרת, ויש כאן המון מוסריות אפורה, אבל כמו שאתה אומר, זה לא הנבלות שמופיעה בקומיקס וחיה לצד גיבורות, כלומר, זה לא, אתה יודע, להרחיק את האבסורד לשתי קצוות שלא אמורים לחיות ביחד, אבל הקומיקס כופה עלינו, אלא זה למצוא את הדרך האמצעית שהרבה יותר נוחה לעיכול בסופו של דבר.
כן, וזה אני חושב למה חלקית רציתי לדבר על הסרט בפודקאסט. זה מעבר לעובדה שזה סרט שאני מאוד אוהב, וגם אתה מאוד אוהב. זה, כשאנחנו מדברים על מעבר מקומיקס לקולנוע, זה נותן לנו זווית מעניינת, בטח שבהשוואה כאמור, קצת חבל לי מצד אחד שלא ראיתי את הסרט של 95, ומצד שני אני מרחם עליך ואני לא אגיד לך, אתה צריך לראות את הסרט 95, הוא לא טוב במיוחד. שיש לנו שתי נקודות השוואה, כל כך, שני טייקים כל כך שונים באמת על הדמות, שמנסים שניהם להיות נאמנים ומגיעים לזה מאחד מהכיוון העיצובי, השני מהכיוון העלילתי נקרא לזה, ושניהם מצליחים במידה רבה לפספס את הפילוסופיה של הדבר. כאילו, דרד מ-2012 הוא עיבוד מאוד נאמן בכמה דרכים מאוד ספציפיות, ועיבוד לא נאמן ברמה המטאפיזית נקרא לזה. אני מנסה לחשוב על עוד משהו שיכול להיות, מבחינת עיבודים שמצליחים להיות כל כך מדוקדקים מחד, ומצליחים לפספס את המהות מצד שני, וקשה לי לחשוב על משהו כזה, כאילו...
Watchmen.
Watchmen זה יותר דומה לדרד מ-95 בקטע שהוא מאוד דומה מבחינה פיזית, כאילו הוא מצליח לקלוט את החיצון, אבל לא לקלוט את המהות, אני חושב.
כן. אתה מדבר על משהו שכמעט קולט המהות כזה?
הוא קולט חצי מהמהות, נקרא לזה, והוא קולט החצי הזה באופן כל כך מדוקדק, שאתה לא שם לב, יודע מה? סודות אליי, שהוא סרט מצוין, סרט שמצליח להבין את הדרך שבו הכותב ג'יימס אלרוי מתאר, אתה יודע, שחיתות משטרתית, אבל שמפספס בגלל הצמצום שלו, כי סודות אליי לוקח ספר שמתפרס על פני שנים ומצמצם אותו לעלילה של כמה שבועות או חודשים, מפספס את המבט הרוחבי שלו, על 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 היסטוריה של שחיתות בארצות הברית ובלוס אנג'לס באופן ספציפי. אז דרד מצליח לקחת כמה רעיונות מאוד מאוד ספציפיים מהקומיקס ולאבד אותם על המסך באופן מושלם, ובסרט שוב סופר מענה לצפייה, נדבר על זה עוד מעט, אבל הוא מפספס אני חושב את התמונה הגדולה בכך.
תראה, בגדול הבעיה עם ספציפית עם מודי קומיקס הרבה פעמים על זה ש סתירות על פשיזם, או שהוליווד לא מבינה שהן סתירות על פשיזם ואז הן משאירות אותן, כמו נגיד גברים בחלל, איך קוראים לסטארשיפ טרופרס?
כן.
או שכזה אומרים, לא, אתה לא יכול לעשות באמת סתירה על פשיזם, אנחנו בהוליווד יש לנו גבולות, אנחנו כאילו אנחנו שומרים את עצמנו ליום גשום שנרצה לשלוט בכל העולם כתאגיד דיסני. כלומר, אז יש משהו בקולנוע שבאמת חוץ למקרים מאוד נדירים, גם כשהוא, כאילו, אלא כאילו ממש, אתה יודע, מתנגד למשטר הפשיסטי שהיה למוסוליני, או לפשיזם מאוד צעצועי שגיבורים מנצחים, נגד רעיונות פשיסטיים, נגד, אתה יודע, כמדריך של פיתוח חשיבה וכל הדברים שדיברנו עליהם, אתה יודע, אתה מול החוק, איפה הגבולות שנעברים, הוליווד היא כישלון מוחלט בזה, ואני קצת מבין אותם, אני לא בטוח איך סרט, אני לא יודע, אני קורא את זה, כאילו פילוסופי, שלוקח את האלמנטים האלה של דרד, מצליח לעניין מישהו, אני רואה את זה כאילו נשרף בקופות. בטח לקהל אמריקאי, גם קהל אמריקאי פרוגרסיבי, כאילו רק עכשיו הם עכשיו, אתה יודע, גילו ששוטרים רעים, ואז הם לקחות על איזה קיצוניות מצועצת כמעט בארצות הברית. אז כאילו דיונים משמעותיים על איך אנחנו רוצים לחיות כאזרחים במדינה, זה פשוט משהו שקולנוע ו... כאילו, או שאתה יכול לעשות את זה בסרטי אינדי קטנטנים, שאז אתה לא יכול לעשות את זה בצורה משמעותית, כי אתה צריך בשביל הדיונים האלה בעצם כן איזשהו סקאלה גדולה, או שעושה את זה בסקאלה גדולה, ואז יש לך מפיקים שאומרים, אבל איך זה עם ילדים בני 13? אתה חושב שילדים בני 13 יאהבו את זה, את הדיון על הפשיזם?
ובכן, ילדים בני 13 זה לא דאגה של דרד. אני מניח שזאת אחת הסיבות שהסרט לא הרוויח הרבה כסף, כי לפני שבא לוגן וגרם לכולם להגיד, סרטי קומיקס מדורג, כן, זה רעיון כלכלי נהדר, הסרט הזה יצא והחזב בקופות, מה לעשות? אני לא חושב שהוא הפסיד המון כסף, אבל הוא פשוט לא הרוויח מספיק כדי להצדיק המשך, שזה די אותו דבר. בוא נדבר קצת על האלימות הזאת, כי הסרט הזה ממש אלים, ואני אומר את זה באופן הכי ילדותי, וגברים עליו, איזה מגניב זה כל המגה האלימות הזאת, הוא יורה למישהו בפנים והילוך איתי, ואנחנו רואים את הלחיים שלו מתפוצצות, וואו.
יש לי שאלה אמיתית, אני מופתע מזה שזה עדיין אלים עבורי? כלומר, אני אדם מאוד, אחרי הרבה, אתה יודע, סיבובים בקולנוע, מאוד אלים, מאוד קיצוני, אתה יודע, לא כולם, לא, אני לא יכול להגיד, כן, כל סרט.
אתה מכיר את הפילמוגרפיה של תקשי מיקה?
כן, זהו, אז כאילו, אתה יודע, ראיתי דברים אלימים. אז כאילו ציפיתי ב... צפייה חוזרת שאני ארגיש שזה פחות אלים, אבל דרד זה סרט נורא אלים. אני מנסה לחשוב,
כלומר, באופן כל כך כיפי הוא כזה, כן, אתם, אנחנו זורקים מישהו מקומה 900, ואתם הולכים לראות אותו מתפצח על הרצפה, את כל התהליך. זה, אני לא חושב שזה CGI, אני חושב שזה עבודת בובות מאוד יפה, כאילו, בחלק מהמקרים.
אבל אני, תקשיב, יש משהו עם אלימות, שאחד הדברים שאני לפחות, בערך אדרד, אבל יכול להיות שגם תופס אלדרד, אז אני מנסה להבין ביחד, זה שאלימות היא משמעותית, נקרא לזה ככה, לפחות עבורי, כל עוד אני באמת אכפת לי ממה שקורה על המסך, ואכפת לי מהדמויות. ואז, אתה יודע, אם יש דמות שאני חרד לגורלה ונקשרתי אליה, אז גם הזזה של, אתה יודע, השבירה של ציפורן, תהיה לי מאוד אלימה. כי המסך, כאילו, כי זה משהו שאכפת לי ממנו, זה דמות שביססתי שאכפת לי ממנו. דבר שני זה באמת, אתה יודע, ריקודי בלט, כמו בפשיטה. לא אכפת לי מהמון דמויות בפשיטה, אבל זה ריקוד קולנועי יפהפה של דמויות, כלומר, זה באמת, יש סיבה, אנחנו קוראים לזה כוריאוגרפיה לעיצוב הקרבות, כי זה ריקוד לכל דבר. והשופט רד הוא לא ממש זה ולא ממש זה. הדמויות שמתות בשופט רד הם ניצבים חסרי שם, ואני לא יכול להגיד שיש ריקוד כדורים ג'ון ווי מסביב, אבל זאת אלימות כל כך, קודם כל שאתה מרגיש אותה, משהו בסרט גורם לך, יכול להיות זה הסאונד, אני לא בטוח, אבל כאילו, אני חושב שזה קצת ההפתעה במובן הזה. כלומר, שאלימות בשופט דרד, אפילו שאתה יודע שזה עולם אלים, היא קצת, אתה יודע, אף לא המקום שאתה מצפה שהיא תהיה. כלומר, ואולי הסצנה הכי שאפשר לראות את זה, זה בסצנת המשחקי מוחות, של קיי נראה לי קוראים לה שבוי, מול אנדרסון,
כן.
שהסצנה מתחילה בכיוון אחד ואתה חושב שאתה יודע לאן זה הולך, ואז זה נהיה מאוד עלי מאוד מהר, מאוד עלי מאוד מהר, ואתה כזה אני חושב שאולי כאילו למרות השימוש בסלומו וזה אלימות בדרך תופסת אותך לא מוכן כל פעם שהיא מופיעה.
אגב, מאוד לוק, עוד פעם דרד הקומיקס התחיל כסדרת קומיקס לילדים. עכשיו, סדרת קומיקס אלימה מאוד לילדים, סדרתים של ימיה, אבל, אתה יודע, פול פרנטל נודתי וראשים מתפוצצים, לא ראית, זה קומיקס שהתחיל ב-77, עד שנות ה-90, וזה גם כן בדרך כלל הם עשו ספינופים ספציפיים של כזה, אתה יודע, 2000 AD, למבוגרים בלבד, ג'אג' דרד המגזין, למבוגרים בלבד, אבל הקומיקס עצמו, טכנית, עד היום מיועד לבני תשחורת, כאילו, הוא לא מדורג R, הוא מדורג PG-13.
כי אלימות זה לתמיד לילדים, מה זאת אומרת?
תראה עוד פעם, זה כזה, אחד הסיפורים בקומיקס, נגמר מזה שג'אג' דרד רוצה 500 מיליון בני אדם.
כן.
הוא לוחץ על כפתור ומעדה עיר אויב שלמה שניסתה לתקוף את העיר שלו, ואתה כזה, זה קומיקס לילדים. הבחור הזה רצה 500,000 בני אדם עכשיו.
אני רוצה לשאול, יש הרבה סיבות, אבל דיברנו קצת על הפילוסופים, אם אנחנו חזרנו לקומיקס במקרה, על ה... למה אתה חושב באיזה מקום, כאילו דיברנו על באטמן והפאנישר וג'אג' דרד, ודיברנו גם קצת על שוטרים, והפאנישר תפס כסמל לשוטרים, וג'אג' דרד לא, והשאלה זה האם פשוט בגלל שבאמת אתה יודע, אנשים שקראו ג'אג' דרד הבינו כזה, זה באמת נגד שוטרים, כי כזה הרבה פעמים סתירה מתפספסת, ומועדון קרב, עד היום אנשים קוראים אותו לחלוטין ברמה הכי שטחית של כזה, להרביץ לאנשים זה מגניב. ומאוד הייתי מצפה שג'אג' דרד גם יופיע על פאצ'ז של שוטרים, שאין להם מושג מה הם שמים על הנשק שלהם. אבל זה לא קורה עם ג'אג' דרד, זה קורה עם הפאנישר.
כן, דבר ראשון, ג'אג' דרד פחות מוכר, בטח בארצות הברית איפה שהדברים האלה... ידועים יותר, ובאנגליה, אתה יודע, זה לא שאין להם שוטרים אלימים באנגליה, אבל העובדה שרוב השוטרים שם לא חמושים, אתה יודע, צריך להיות בדיוויזיה מיוחדת של ארמד פוליס, כדי שיתנו לך להסתובב עם נשק, מונע את כמות הרציחות הרגילה שאנחנו רואים, ושוטר באנגליה יכול לשים לעצמו פט של הפאנישר, אבל בסופו של דבר יהיה לו עלה וגז מדמיע, לא אקדח ושאטגן במושב האחורי, או שלא לדבר על רובי סער. דבר, אני האמת הכרתי שוטר שהיה מעריץ של ג'אג' דרד, שוטר בריטי כאילו, והוא אמר לי לפני שפרשתי מהמשטרה, תמיד חשבתי על הקומיקס הזה בקטע של עזרה בשבילי, אף פעם לא לחצות קווים כאילו, ואחת הסיבות שהפסקתי זה כי ראיתי שהחברים שלי בכוח לא יכלו לא לפרוץ את הקווים האלה, וחשבתי אולי לא היה להם את החינוך הזה של לקרוא את הקומיקס הזה שמסביר לך מה קורה כששוטרים מגזימים. אז זה מעניין, ומצד שני, כל פעם שיש סיפור גדול על ג'אג' דרד בבריטניה, כל פעם שקורה משהו והדמות חוזרת לטרנדינג, תמיד אם מישהו יגיב, למה אין לנו את השופט דרד עכשיו ברחובות? לגבי הפאנישר, אני חשבתי על זה האמת די הרבה, בהקשר של הרצאה שפעם כתבתי, אני חושב, לאייקון, והפעם לא, בסוף לא יצאה, הרעיון של הפאנישר בתור אייקון, זה שהוא נותן לך, אתה יודע, לאכוף את רוח החוק בלי באמת להיות כבול החוקים. כי הקטע הוא, אתה הורג את הפושעים ואתה יודע, פאק על התקנות ופאק למלא את הדוחות בסוף.
כן, you're a wild canon, punisher, but you get results.
ועוד פעם, הגאונות של הקונספט של דרד הוא שהוא לא wild canon, הוא לא קאבוי, להפך. הוא מאוד אובססיבי, אתה יודע, לכל הדקדוקים של החוק. גם זה חוק. שמאפשר לו להרוג אנשים ולזרוק אותם להקל על עבירות הכי קטנות, אבל זה עדיין משהו, זה מישהו שחי שהוא כפוף לתקנות ולא להפך. וזה מין כזה אשליה של לא אני אהיה הגיבור שהורג וכולם אוהבים אותי, זה אשליה של אני חי העבודה שלי, אני 24/7, אני ישן 10 דקות במכונת שינה מיוחדת ואז חוזר לרחובות. אף אחד לא אוהב אותי, כי אני אקפן את התקנות הכי דקדקן בעולם, יש לי עלה תקועה עמוק עמוק בתחת ששומר את הגב שלי ישר, ואני הולך להרוג אנשים, ואני הולך לעצור אנשים, ואף אחד לא הולך לחשוב שאני גיבור. ולא אכפת לי מה אנשים יחשבו שאני גיבור. וזה כל כך לא אשליה שאנשים... אף אחד לא רוצה להיות ג'אג' דרד, אתה אולי, אם אתה אידיוט, אתה יכול לחשוב, אני רוצה את ג'אג' דרד ברחובות, אבל אף אחד לא רוצה להיות הוא. זה לא פנטזיה של אף אחד, אני חושב.
סרט נוסף מעניין לחשוב עליו בהקשר הזה קצת זה שוטרים לוהטים של אדגר רייט, כי אין לנו בעצם אני אגיד משהו מאוד גדול אבל הוא כוכבית כי אני רוצה להמשיך הלאה. בעיה מאוד גדולה בתרבות הדיון העולמית היא שאנחנו לוקחים כסטנדרט וכנקודת השוואה קולנוע אמריקאי, אבל לא לוקחים חשבון שהרבה מהנקודות שמוצגות בקולנוע אמריקאי הן בעיות ספציפית של הקולנוע של הציבור האמריקאי, ולכל ציבור יש בעיות משלו. סגור סוגריים נקודה מאוד גדולה, ונקודה שאתה רואה את זה בה זה באמת שוטרים לוהטים והשופט דרד, שמציגים בעצם, השופט דרד לכאורה לא, אבל בעצם כן, קצת שוטרים בריטים, שזה קולנוע שבעצם, אתה יודע, סרטי משטרה בריטים זה לא ממש ז'אנר גדול, גם אם יש סרטים על זה אני בטוח, זה כזה, כן,
יותר טלוויזיה אני חושב אצלם.
כן, וגם שם בטלוויזיה זה תמיד, אתה יודע, שוטרים, כאילו, פריים סספקט וכאלה, אתם כאילו חקירות רצח, זה לא אתה יודע, הסרטי אקשן. ומעניין לראות שב... אז Hot Fuzz זה לא סרט פילוסופי במובן של הקומיקס של ג'אדג' דרד וזה, אבל כן גם שם בעצם יש איזושהי פרודיה על הרעיון של שיטור ב-Hot Fuzz. כלומר, על ה... אתה יודע... הוא כאילו נשאב לאיזה פנטזיה מוזרה שלקוחה מסרטים אמריקאים של פיצוצים ודברים, למרות שלכאורה כאילו אין צורך, זה בריטניה, הכל מטומטם, וזה כאילו מרגיש כמעט כאילו הסרט אומר, כאילו מתבאס על, על המציאות שהיא כל כך נעימה, אז הוא יוצר אתה יודע, את המציאות של מרדפי מכוניות ורובים גדולים שכל כך מנותקת מההווי המשטרתי איכשהו אמור ויכול להיות. והסרט מציג את זה עם איזושהי קריצה, כי זה יותר בדיון ז'אנריסטי מאשר בדיון על, כאמור, סתירה על כוחות המשטרה, אבל זה כן מעניין שגם שם יש איזשהו כאילו הסתכלות על הפער של מה משטרה אמורה להיות ומה אנחנו... או רוצים שהיא תהיה כתרבות, כלומר, כאנשים שצופים בסרטים ובקומיקס.
כמו שאמרת, זאת שאלה גדולה, ו...
כן.
תראה, זאת גם שאלה שהקומיקס לא מסוגל באמת להתעסק איתה, ושוב, בתור מעריץ, אתה חייב להתייחס לעובדה ש... 40 ומשהו שנה של סדרת קומיקס על אלימות משטרתית, הם מאוד שקטים בנושא הגזע שם, כאילו... אתה יודע, השופטים הם מאוד מאוד אלימים, אבל הם לא אלימים באופן ספציפי כלפי קבוצת אוכלוסייה אחת ואחרת, ובקטע הזה הם כמעט אידיאליסטים, בני מיעוטי, אתה יודע, אנחנו נראה בהם באותה צורה שנראה באנשים לבנים.
כן.
ולמעשה, הסרט הוא כנראה ייצוג הכי מגוון גזעית של ג'אדג' דרד, מהסיבה פשוטה שהוא צולם באפריקה, אני מאמין? בדרום אפריקה?
נראה לי...
ביוהנסבורג.
אבל לא מתחייב.
אני מאמין שהוא צולם ביוהנסבורג, אבל תן לי לבדוק. זה כן ביוהנסבורג ובקייפ טאון. אז אתה יכול לראות הרבה אנשים שחורים, אתה יודע, פשוט כי זה ככה זה ביוהנסבורג בקייפ טאון. הקומיקס הוא נורא לבן, כאילו, ואתה יכול לראות, אחד הסיבות שאתה יכול לראות שזה בריטים, שהם כזה, יש מיעוטים כזה, כי מיעוטים שחורים באנגליה זה הרבה יותר נדיר מאשר בארצות הברית, אז הם לא כל כך יודעים איך להתייחס לזה, אז הנושא הזה פשוט לא קיים.
כן, למרות, תראה, אני חושב שמן הסתם זה, כלומר, זה אני חושב קצת ההבדל בין פילוסופיה לא יודעים, סוציולוגיה, אבל בוא נגיד סוציולוגיה. אני חושב ששופט דרד בדיון שלו בפשיזם הוא דיון בקומיקס, שוב, בקומיקס, אוקיי. הוא דיון פילוסופי. הוא דיון על המקום של האזרח מול החוק והחוק וכו' זה. דיון על בעיות המשטרה והיחס שלה לזה, זה יותר דיון סוציולוגי ש... כאילו שוב, זה דווקא נגיד יותר קל לסרטים לעסוק בו, ואתה רואה הרבה סרטים שעוסקים ביחס הגזעי במשטרה בארצות הברית, כי סוציולוגיה זה קצת יותר פשוט להתמודד איתה. כלומר, כי לכאורה, אני אומר, וזה לא נכון, אבל זה הסרט שיכול להגיד, הבעיה היא גזענות השיטתית של המשטרה, אבל עצם זה שאתה יכול לחנוק מישהו, זה בסדר, פשוט אל תעשה את זה ליותר מדי שחורי. כאילו תגוון אחי, תחנוק גם לבנים באותה מידה וזה יהיה בסדר.
אני מאמין שאתה מפשט עכשיו.
לא, ברור שאני מפשט, אבל אני אומר שאתה, זה ההבדל מסוג של בין סוציולוגיה לפילוסופיה. כלומר, השאלה הפילוסופית שהשופט דרד מציג, כשהוא לא מתעסק בגזע, זה האם לשוטר צריכה להיות היכולת לדרוך לך על הצבא. אבל כשאנחנו מפרקים את הסוציולוגית ומכניסים את אלמנט הגזע, וזה לא שאני, כאילו אם זה נשמע שאני מזלזל, זה לא היה נקודה, אז זה הופך לדיון יותר נקודתי. וכאילו מצמצם את הרעיון הפילוסופי של האם שופט צריך לדרוך לך לצוואר, להאם יש לשוטרים עטיות נגד זה, ואיך אנחנו מפרקים אותם.
לא, אני מסכים, בסופו של דבר שום, אתה יודע, שום מטאפורה, וזה מה שזה אחרי הכל, בשופט רד, בין אם בקולנוע, בין אם בקומיקס, מטאפורה לא יכולה להתאים למציאות 100%, אחרי אתה פשוט אומר, אתה עושה סרט יהודי.
כן.
אתה לא... אז בוא נחזור באמת לסרט, לדבר האחרון, כי אנחנו מעריכים, ושוב, אני נורא נהנה לדבר על זה, ואני פחות שאני אמשיך להחזיק אותך פה שעתיים. אזרח.
האם השופט דרד הוא גיבור על? אני עשיתי את זה כמה פעמים לפתיחת פרק, ואז עם טינטין נורא מהר גילינו שלא, ועכשיו אנחנו בפרק הזה. הוא קצת כאילו, שוב, בלי גילימות וזה, אבל הוא קצת בטמן, כאילו הוא לא גיבור על, קודם כל, אחרת הוא לא היה בפודקאסט, כן? אבל אנחנו מוצאים את הנקודות השקה בזה. אז הוא קצת בטמן במובן הזה. כלומר,
איך כזה... בתור בן אדם שכתב על זה יותר מדי, הסיבה למה הוא לא גיבור על, שוב פעם, נעוצה בתלבושת. וזה משהו שחבל שאנחנו לא רואים בסרט. לג'אג' דרד יש משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו תחפושת, אם אתה מסתכל על הדמות כמו שהיא. אבל כשאתה אומר, זה לא תחפושת, אלה מדים. הוא נראה בדיוק כמו כל שופט אחר ברחובות, וזה למה הסרט אומר, טוב, אנדרסון לא יכולה לחבוש קסדה, התירוץ של, אתה יודע, יש לה כוחות טלפתיים, זה כי התלבושת הזאת היא כל כך, אתה יודע, אמינית, שאם היא הייתה שמה קסדה בשוטים מסוימים, היינו יכולים להתבלבל בין השניהם, למרות שיש להם הבדל גובה של 20 סנטימטר בערך, כי זה פשוט, זה לא תחפושת, אלו מדים. הוא לא בן אדם ייחודי, הוא אחד ממיליון, כאילו הוא לא יודע כמה שופטים שהם לא אומרים שיש בקיר בתחילת הסרט, אחד מכמה עשרות אלפים.
כן, עכשיו, בסרט פחום נחסים על זה, בקומיקס, האמיתי גם בסרט נחסים על זה, כי לרושים עליו הרבה כסף כשרוצים להרוג אותו, אבל, כאילו מה שהשופט דרד, קצת השופט דרד בו, זה באמת קצת הקלישאה שאני שונא על בטמן בבטמן, כזה, למה, מה הופך את בטמן לגיבור על, הוא שם השיר, לא, כי הוא בטמן, אז קצת ככה עם השופט דרד, אבל לפחות בסרט זה פחות הורגש, כלומר, אתה יודע, כל הדברים שהוא התמודד איתם הם סבירים, ובאיזשהו מקום אתה יודע, זה, כלומר, אני חושב שהסצנה שרואים את ההנחות האלה, זה פחות אתה יודע, כן, הוא יכול להתחמק מכל דבר, כי הוא הכי מהיר והכי חזק והכי זה, אלא פשוט, הוא כאילו, היה מספיק בעל ניסיון בשביל לדעת איך להתמודד עם המצב הזה מראש, שהוא לא צריך להיות הכי מהיר, והוא לא צריך להיות הכי חזק, והוא לא צריך להיות הכי בטמן כמו בטמן, אלא הוא פשוט כאילו, אתה יודע, זה בא לדעתי הכי טוב במאמה, שהיא באה ואומרת לו, אם תהרוג אותי, כל הבניין יתפוצץ, והוא כזה, גם אם את אומרת אמת, אין לזה את הרדיוס שאת יכולה, אם אני אזרוק אותך, אני פשוט הכי אזרוק אותך, ביי. ויש לזה כזה חשוב מאוד אקראי, ואגב, איזה טכנולוגיה מחורבנת, אני יודע שזה לא מה שהשופט רד רוצה לעשות, אבל זה עתיד נורא מחורבן מבחינת כאילו, אפילו אייפונים אין להם, כאילו זה כזה, אין פה שום דבר עתידני מגניב, אין להם רובוטים קטנים, כאילו יש לי כזה בסרט, זה היה קצת בהתחלה
של מוכנים. אני לא אפחיל אותך יותר מדי, אני אציין שלג'אג' רד הקומיקס יש טיימליין מאוד כאילו מוצק, אתה יודע, זה כזה, הסיפור הראשון מתחיל בשנת 2099, באמצע המאה ה-20 השופטים משתלטים, אנחנו בערך עשור מההופעה של השופט הראשון בארצות הברית, כאילו כישות שיפוטית שיכולה להרוג אנשים בעל המקום, ובערך 20 שנה מהמלחמות הגרעיניות שמוחקות שני שליש מבני האדם על כדור הארץ.
אתה יודע מה תמיד, אני יודע שזה, אני חושב לפחות בשופט רדי, תחצו על זה, אתה יודע מה אני תמיד, אני מקווה בראש שלי, בסרטים דיסטופיים, כי הקולנוע והספרות האמריקאית היא כל כך אמריקאית צנטרית, שתמיד בראש שלי כזה דברים כמו השופט דרד זה כזה, כן, מגה סיטי אחת, ואז כזה אתה עושה זום אאוט, אתה עושה זום אין, וכזה באפריקה כולם כזה, וואו, כן, אמריקה התחרפנה, אנחנו לא מדברים עם אמריקה, you don't talk of it, הם פשוט כזה, אנחנו חיים כאילו לא אוטופיה, אבל חיים סבבה, אבל אמריקה, וואו.
אז יש ספינופים שמתרחשים באנגליה ובאפריקה ובסקוטלנד. אין אף אחד בישראל, אני חושב, נהרסה, אני חושש. אני מצטער. אוסטרליה הכי סבבה, נראה לי, סך הכל.
כן. אבל אני תמיד מתבאס קצת שאין דיסטופי סנט, שהסרט דיסטופי. אני מניח שזה מאוד מוציא מהאוויר, אבל אתה יודע, אפילו סרט דיסטופי שהקטע שלו קצת, כאילו, יכול להיות שיש את זה בנו, סיפורה של שפחה, שכזה, זאת הארץ המאוד תפוקה, אבל שאר העולם ממש מסתדר, וכזה אפילו...
זה לא היה, אם מדברים על, אתה יודע, סרטים בריטים, דומסדי, שבו שאר העולם, אתה יודע, קצת חרה, אבל בתוך סקוטלנד זה מקס הזוהם או משהו כזה.
אני לא ראיתי
דומסדי. לא בכל סקוטלנד כזה, בחלק מסקוטלנד, בגלאזגו או משהו כזה. יש לך אזור אחד שמלא בשבטים אלימים של, אתה יודע, אנשים רצחניים שרוכבים על סוסים ואוכלים בני אדם, ומסביב זה כזה, אתה יודע, עיר תעשייתית רגילה, היה לנו איזה וירוס, כמה אנשים מתו, אבל אנחנו בסדר, סך הכל.
כן, אז
נסיים ב-או-או.
נסיים ב-או-או.
או הקומיקס או הסרט. היית יכול לשמור רק אחד מהם. מה היית בוחר, יונתן?
טוב. אני לא קראתי מספיק מהקומיקס, אני רוצה לקרוא עוד, אז אני כרגע משאיר את הקומיקס. את הסרט ראיתי, אני מאוד אוהב אותו, הוא מאוד טוב. תראה, בניגוד, אני זוכר שעל טינטין נראה לי, אמרתי שכאילו, אם הייתי צריך לבחור מה אני מכניס הביתה, זה היה סרט, אבל תרבותית, זה היה הקומיקס, אז הפעם נראה לי אני פשוט הולך לחלוטין קצת על הקומיקס, עם הרבה אהבה לסרט, זה סרט מאוד נפלא, אבל, ועם קצת חשש, כי לכאורה פחות, אני לא קראתי את כל החוברות עד כה מהתחלה ועד הסוף, אבל זה פשוט כאילו 40 שנה של קומיקס, זה יהיה מאוד... מרגיש לי מוזר לזרוק את זה לפח בגלל סרט של שעה וחצי שאני מאוד אוהב. היה דבר okay. אחד שרציתי להתייחס אליו, אבל קודם תגיד או-או, ואז אסיים איתו, ואז...
אוקיי, באופן מוזר, הסרט, בלי הסרט לא הייתי נכנס לקומיקס בצורה הזאת, אז עכשיו, אם לא היה לי את הקומיקס של Judge Dredd, היה לי עדיין קומיקסים אחרים, זה חלק מהאנתולוגיה בשם 2000 AD, שאני אוהב שם המון המון דברים, אז היה לי את הקומיקסים האחרים שלהם. כאילו הייתי נכנס לעולם... אז זה באופן ספציפי, בזכות הסרט.
אוקיי, אני מבין מה אתה אומר.
אז אתה יודע, זה כזה... וסך הכל, כאילו, קומיקס של Judge Dredd זה... יש הגבהים מאוד גבוהים, כאילו הסיפורים הטובים, כמו אמריקה שאמרת, הם מאוד מאוד טובים, הסיפורים הגרועים הם באמת, כאילו, יש כמה שנים, אני לא מתכוון פרקים, אני מתכוון שנים ארוכות, שבהם הקומיקס היה במיץ של הזבל, ואתה יודע, הסיבה היחידה לקרוא את זה, אם אתה סופר פנבוי שחייב לקרוא הכל אחרת, יש איזה 3 שנים רצופות שאתה יכול פשוט לדלג מעליהם, להגיד, אני לא קורא שום דבר מהתקופה הזאת, אין שם שום דבר שווה ערך. והסרט הוא כולו אחיד. טוב.
אוקיי, אני מקבל. שוב, זה יותר יצר הסקרנות שלי, אני חושב שיכול להיות שבאמת אם הייתה לי יותר יקרות כמוך, הייתי גם בוחר את הסרט, אבל... אז מה שרציתי לדבר איתו ושכחתי, אז... היה את הציוץ, את הקרב טוויטר בין דנקן ג'ונס לקארל אורבן, שדנקן ג'ונס במאי חביב של סרט אחד, ואז מישהו החליף אותו עם פח השפעה מהלך, אני לא יודע מה קרה שם, אמר השופט דרד צריך להיות ג'וש ברולין, וקארל אורבן מאוד נפגע, והוא צייץ לו פשוט את התמונה של הרוטן טומטוס של וורקראפט של דנקן ג'ונס, של ה-23% וכזה, סתום את הפשחה. אז שני דברים לגבי זה. אחד, האם אנחנו חושבים שג'וש ברולין היה יכול להיות השופט דרד טוב? שתיים, אם לא, אני חושב שלא, אז מי כן היינו רוצים? ואולי קצת, איך אנחנו מדמיינים את עוד 20 שנה, עוד פעם מישהו נזכר לעשות ג'וש דרד, וגם הסרט הזה נכשל איכשהו.
הם עובדים על סדרת טלוויזיה, לפחות עבדו לפני הקורונה, אז... לך תדע, כאילו אני יודע שהתסריט כבר נכתב, כבר התחילו לדבר על הפקה, אבל אז כל עולם משתבש. דבר שני, אני לא יודע כמה זה פלייפול, כי חשוב לזכור, קארל רון אמר שהוא רוצה לחזור לסדרה הזאת, לא יודע אם בתפקיד רד, אבל באופן כללי, כי הוא די מעריץ. ודבר שני, דנקן ג'ונס עובד כרגע על סרט אחר על פי קומיק של 2000 AD.
כאילו, אז אתה אומר...
על רוג טרופר, אז לא יודע. בסוף נגלה שזה הסרט שהם מופיעים בו ביחד, כאילו.
אז קודם כל...
קארל אורבן הוא רוג טרופר עכשיו.
קודם כל, ג'וש ברולין לא כג'אג' דרד, נכון? אני לא לבד בזה.
יכול להיות, אבל זה מרגיש קצת כבר, כאילו... הוא עשה את קייבל, עכשיו זה ירגיש די אותו דבר, אני לא יודע.
הוא עשה את קייבל, הוא עשה את טאנוס וגם כזה...
לא, כן, אבל קייבל, אתה יודע... מין כזה טיפוס חיילי ברוטלי מהעתיד שמדבר בטון כזה ויורה באנשים. זה קצת מיותר.
אז מי היינו לכאורה רוצים לראות כשופט רד ונגיד וקארל אורבן, לא יודע, חס ושלום נחטף על ידי חייזרים? אני לא יודע, תסריט שהוא לא יכול לעשות את השופט רד.
אני רוצה מישהו מבוגר יותר. אני רוצה... מה שמו מהאבטר ששחק את הקולונל הזקן?
וואו,
סטיבן לנג.
סטיבן לנג. אוקיי.
אני יכול לראות את סטיבן לנג.
סטיבן לנג אני יכול לראות. אני מנסה עכשיו על כאילו, בסופו של דבר, ומה שאני אגיד הוא מורה מטומטם עכשיו, הייתי רוצה שהסרט האחרון באמת של קלינט איסטווד יהיה עם קלינט איסטווד ככאילו אולד מן דרד כזה.
לפני עשור הייתי אומר עוד מן, אבל עכשיו זה כבר באמת כאילו, זה מן שהוא אולד מן, זה כזה, הוא פרייל, הוא לא, אין שום סיכוי. הוא יכול להיות ג'אג' דף, אם אתה מכיר את הקומיקס, זה קצת שעשע. אני לא יודע, אתה צריך, אני חושב שאתה צריך מישהו באמת עם נוכחות שבולטת, אתה יודע, נוכחות שהיא לא כובשת.
מה אנחנו אומרים על דני טרחו?
לא, יותר מדי ווינק אנד נאג' לדני טרחו.
אתה אומר, הוא לא היה יכול לשמור את זה בפנים?
בשלב הזה של הקריירה שלו, לא. כאילו, זה אותו דבר... זה אותו דבר, אתה יודע, רון פרלמן בשנות ה-80 הייתי אומר עוד מילא, אבל עכשיו כל סרט של רון פרלמן מגיע עם כזה חיוך וכריזה של היי, אני רון פרלמן חבר'ה.
אתה יודע מי אני רוצה את זה, אבל צריך שיהיה לו כמה שנים ממש מחורבנות, כי הוא לא הגיע במעמד שלו כרגע. אני רוצה את ג'ורג' קלוני בזה, אוקיי? אני חושב שג'ורג' קלוני, שהוא ממש נכנס לדמות, אוקיי? יכול לעשות את זה נפלא, אבל אנחנו צריכים לשכוח שהוא ג'ורג' קלוני בשביל זה. כאילו, אתה מבין מה אני אומר, או שאני ממש לא מדבר בהיגיון מבחינתך?
אני יכול לראות את זה, אבל זה קשה, באמת שזה קשה.
זהו, אני אומר כאילו צריך 5 שנים שכאילו, אני לא יודע, הוא הלך למלחמה.
כאילו, מה ג'ורג' קלוני עושה בימינו? אני לא חושב שהוא מופיע בקולנוע כבר.
אני די מבין אותו, אין לו סיבה, הוא די נחשב בהרבה פרויקטים, ואז כזה...
הוא נשוי באושר, אני מאמין.
כן, אני נשוי באושר.
תורם בכל פרויקטים חברתיים וכאלה.
זהו, אז כאילו אני צריך שאתה יודע, יש כזה שמעת ג'ורג' קלוני בכנופיות רחוב, אני חושב כזה, ג'ורג' קלוני בכנופיות רחוב, וכזה 3 שנים של זה, ואז הוא מגיע כשופט. זה התסריט שאני רוצה. זה היה הפרק ללא גלימות, שבו דיברנו על השופט דרד, אני הייתי יונתן צוריה.
אני הייתי תום שפירה, ועד הפעם באה אזרחים, תיכנסו לבתים שלכם ותיזהרו. ניפגש בסרטים.